לדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי, מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר, בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף, וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים.
טוב, היום בפודקאסט שלנו אורח סופר סופר מיוחד, אני אפילו מתרגש לארח אותך בפודקאסט, אלון סימקוביץ', שהוא המרצה, אפשר להגיד, האגדי במכללת פסגות, כבר 8 שנים מרצה, אבל יש לו סיפור הרבה יותר ארוך איתנו. למי שלא מכיר, אלון הוא סוחר, סוחר מדהים, משנת כבר מ-2005, נכון אלון?
נכון מאוד.
היה התחלה שלך במסחר. אנחנו גם נדבר על זה היום, דורות של סוחרים אלון הכשיר אצלנו במכללת פסגות, הוא גם מנהל התחום המקצועי של שוק ההון אצלנו במכללה, יש לנו המון המון על מה לדבר, והפודקאסט הזה יהיה היום, מי שחושב שאנחנו נדבר על שוק ההון, לא רק, נדבר הרבה על שוק ההון, אבל...
אתה התעקשת שזה יהיה יותר אישי?
כן, אישי...
אני הלכתי ובניתי איזשהו משהו מאוד
מקצועי. אני אגיד לך למה, אני אגיד לצופים למה אישי, זה לא אישי במובן האישי, אלא אנחנו משוחחים, מי שככה מאזין לנו לא מכיר, אני ואלון משוחחים הרבה, זה אחד האנשים, אם לא הכי, שהכי כיף לי לשוחח איתו, יש לו ידע ענק מהמון מקומות, מכל מיני כיוונים, אתם תקבלו את זה היום, והוא מחבר כל דבר בסוף להשקעות, למסחר, לשוק ההון, לתובנות, לחיים, זה, בגלל זה אני מאוד נהנה לדבר איתך, וחיכיתי הרבה זמן בשביל באמת לעשות לא עוד פרק בפודקאסט שלנו איתך, כי איתך זה צריך להיות פרק באמת מאוד מיוחד, ואני מאוד מקווה, את זה נדע אחרי שנסיים, אם הצופים באמת ייהנו מהשיחה של שנינו, כמו שאני מאוד נהנה לשוחח איתך. מאוד מאוד נהנה ולומד הרבה.
כלומר, כן יקבלו פה קצת את הפן האישי, אבל כנראה שבכל פן אישי, בסופו של דבר יקבלו איזושהי תובנה, איזשהו טיפ, אם זה לשוק ההון, אם זה להשקעות,
או בכלל החיים.
או בכלל החיים, כן. אז יאללה, נתחיל. כיף להתארח.
בוא נתחיל דווקא, איך הכל התחיל? איך הגעת בכלל לעולם של השקעות, לעולם של מסחר? זה אומנם היה מזמן, כבר כמעט 20 שנה. איך הגעת אחרי זה אלינו? איך? תספר למאזינים שלנו, איך הכל התחיל?
מה הזיק? הזיק הוא, קודם כל דבר שתמיד התעניינתי בו בעבר, בזמני, פעם, לפני המון המון שנים, היה דבר כזה שנקרא עיתון, ואם אתה זוכר, בדפים האחרונים של העיתון תמיד היו שערי מניות, לא יודע למה תמיד הייתי עוקב אחרי הדבר הזה, אבל לא הייתי עושה כלום. בתחילת המאה הנוכחית, היה איזשהו קרוב של המשפחה, שהיה זורק לאמא שלי טיפים על מניות, והיא ואני היינו קונים את זה דרך הבנק, כן, היה עולה המון כסף לקנות.
זאת לפני שהתחלת להיות סוחר ולהיות מקצועי בשוק ההון.
כן.
ממש בהתחלה.
בגלל שהייתה איזושהי זיקה, אז אמרתי לאמא שלי, התקשרי אליו עוד פעם, אולי יש איזשהו, עוד איזושהי מניה. ובאמת, כשאני מסתכל על זה, והסתכלתי על זה אז אחורה, רוב המניות שהוא אמר לנו לקנות, בסופו של דבר עלו, ועלו בצורה מאוד מאוד יפה, וזה הדליק אותי, אמרתי, רגע, אז יש אנשים שבאמת מבינים בתחום הזה, וזה משהו שאני מתעניין בו, אז בואו נלך ונתמקצע בו. רק מה שהוא לא אמר לנו, דרך אגב, זה מתי למכור. כן, היה מחלילה. מתי לקנות, היינו קונים, ולפעמים היו מנועות שהיו פשוט מתפוצצות 100% מהערך שלהן, אבל כן, אני כמו איזשהו חסר ניסיון, הייתי משאיר, ואתה יודע מה קורה כשמניה אתה משאיר אותה, בסופו של דבר היא כן נותנת איזושהי ירידה. היום אני יכול להבין שהירידה הזו איזשהו מימוש כספים, תיקון, כמו שאנחנו קוראים לו, ולפעמים פשוט עשתה את הסיבוב שלה והתרסקה. כלומר, לא ידעתי איך לנהל את העסקה. וזה זה הזיק, זה ממש הנקודה הראשונה שבה התחלתי.
ומה עשית מפה, מהשלב הזה, לאן הלכת? כאילו, אוקיי, איך מתקדמים מפה?
אז התחלתי להתעניין, התחלתי ללמוד בצורה קצת עצמאית, לאף שהשנים ההן...
לא היה הרבה איפה.
קודם כל, לא שהיה הרבה, לא הייתה נגישות, לא הייתה מידע, המהפכה התקשורתית התחילה רק בסוף שנות ה-80, שנות ה-90, עדיין אינטרנט, זה דבר מאוד מאוד איטי, ו... אני זוכר את עצמי יום אחד יושב בעבודה עם רדיו פתוח, ושומע איזושהי פרסומת למכלי פסגות. לא סיפרתי לך את זה עד היום. הייתה פרסומת, ואמרו, מי שרוצה יכול להגיע לאיזשהו חוויית לימודים של שיעור, ולהתרשם, וגם לזכות באיזושהי הטבה, אם נרשמים באותו אירוע. אז הגעתי, אני זוכר, הייתה מכללה בהרצליה, כן, סניף בהרצליה, ומשם זה היסטוריה, כלומר, התמכרתי לחלוטין, כבר הפכתי את זה לחיים מקצועיים לחלוטין. כן, זהו.
יפה, אז מפה נכנסת לעולם הזה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך דווקא לפני שנמשיך להעמיק, ולפני שנגיע לשוק ההון, אני רוצה שדווקא תספר על איזשהו משבר שחווית בעולמות של מסחר, בעולמות של שוק ההון, ומי שמאזין, כאילו, איך הוא יוצא מהמשבר הזה?
אני חוויתי משבר, אולי כדי, אולי לפני שנדבר על המשבר הזה, נדבר מאיפה התחלתי להשקיע, כי אז זה קצת יותר התחבר. אני פחות סחרתי במניות בתקופה הראשונה שלי, נדבקתי יותר לשוק
המתח.
הסיבות הן סופר לא מקצועיות, הסיבות הן כי היית יכול לפתוח חשבון ב-$1,000-$2,000.
לעשות מינוף פי 100.
ולעשות מינוף פי 100, כלומר אם יש לך חשבון של $2,000...
שלמי ששומע אותנו, לא מומלץ.
אני לא בטוח שזה לא מומלץ.
מינוף כזה גבוה?
כן, כי יש לך את היכולת לסחור ב-$200,000, פי 100. ו... אתה הולך ומשקיע סכום יחסית מצומצם, נקרא לו קטן, והרווחים שאתה יכול לעשות מזה הם רווחים שבשוק ההון ייקח לך הרבה זמן להגיע אליהם. אז בואו, קודם כל זה העולם. ומבחינת גופים שסיפקו את שירותי המסחר האלה, אז הלכת או חיפשת את הגוף שייתן לך את העמלות הטובות ביותר. אני לא אכנס פה כרגע לאיזשהם פרטים, אבל בוא נגיד ספרדים מאוד מאוד נמוכים, במקומות שלא היו הכי מאושרים
מבחינת
רגולציה, נכון. אז נדבקתי איזשהו מקום, שעל פניו גם משכתי משם הרבה כספים. כלומר, הצלחתי ומשכתי משם הרבה כספים במשך שנים, כל רבעון הייתי מושך ומושך, כלומר, שמחתי עליו, כשהרגולציה הגיעה לארץ ברמה הרבה יותר קשיחה, הבנתי שאני סוחר במקום לא בטוח, אבל השארתי שם כסף, כי אני שנים שם, מה יקרה לי? ויום אחד, פוף, כל מה שנשאר לי שם נעלם, כולל הברוקר, ונשאר שם המון כסף שבניתי עליו. Okay. בניתי עליו להמשך החיים. עכשיו, אוקיי, באת כסף, אבל איזשהו כסף ש... כן, תכננת לעשות איתו דברים מסוימים. זה אחד, שתיים, מפה להתרומם. איך אתה מתרומם מפה? כלומר, עכשיו ממש מפחיד אותך ללכת אפילו, נגיד, למקום הכי בטוח בעולם, ולהפקיד שם הסכום לסחור איתו.
אני רק פותח סוגריים, אנחנו נדבר הרבה בפודקאסט הזה על פחדים מהשקעות, ואיך מתמודדים עם פחדים מכסף, איך בכלל מתמודדים עם הפחד הכי גדול של אנשים שגורם להם להימנע מלהשקיע בשוק ההון, מלסחור בשוק ההון. זה ככה פתחתי סוגריים, אבל תמשיך, אנחנו נגיע לזה, נדבר על זה עוד בהרחבה.
נכון. אז כן, היה לי קשה. בסופו של דבר תפסתי את עצמי בידיים. אמרתי לעצמי, אוקיי, אתה איש מסודר, אתה מאמין בסדר, וקדימה, תתחיל, אבל תתחיל בקטן. אל תדמיין את מה שהיה לך, אל תתחיל להשקיע עכשיו את הסכומים שהיו לך בעבר,
okay.
תתחיל בקטן. ומי קטן, תתחיל לצמוח. וכן, זה יותר משבר פסיכולוגי, וכן איזושהי נפגעות מסוימת, כן, מישהו לקח לך, מישהו הרימה אותך, אבל לא משנה לאן אתה נופל, זה תלמד את עצמך תמיד, תמיד, לקום.
נכון לגבי כל דבר בחיים.
טרייד שאתה מפסיד, 4 טריידים ברצף שהפסדת, תלמד את עצמך תמיד לקום ולהצליח, זה קורה לנו בכל מקום בחיים.
אני... אוקיי, אז הגעת אלינו, היית כבר עם ניסיון גדול מאוד והצלחות גדולות במסחר, התמודדת מה שנקרא על משבר הברוקר, מה גרם לך להתחיל לרצות ולהסכים לבקשות שלנו שתלמד אצלנו? איך השתכנעת? מה גרם לך להיכנס לדבר הזה שנקרא ללמד?
הייתה איזושהי, תקופה מסוימת שכן הציעו לי לבוא וללמד, רק לא ראיתי את עצמי בזמנו, מלמד את תשע, מתחייב ללמד כל יום על תשע, לא יודע למה זה הפריע לי בזמנו, השעה הזו, כמו שאתה יודע, היום אני קצת פחות מפחד מהדברים האלה, ומה שקרה, אפילו עשור אחרי שהתחלתי, אמרתי, אוקיי, יש איזשהו קורס חדש של מכללת פסגות, ישר התקשרתי ונרשמים, לא משנה מה, והתקשרתי. הייתה איזושהי בחורה בצד השני של הקו, ותוך כדי השיחה גם גילינו שיש לנו איזושהי מכרה משותפת פי אחותי. ואוקיי, רשמה אותי לקורס, אבל עם זאת היא אמרה לי, תשמע, אנחנו מכירים אותך כבר הרבה זמן, למה שלא תבוא? ואיכשהו באותו רגע אמרתי לה, יאללה, קדימה, תתחילי להריץ את העניין. והגעתי להיות מרצה. עכשיו, גם הזיקה ללמד, לא התחילה, כלומר, משום מקום, לא סתם כי היה איזשהו רגע פנוי בחיים. אני מאוד אוהב ללמד כל דבר בחיים, אם זה איזשהו היסטוריה של, של ארצות הברית, שאתה יודע שאני מאוד
נגיע גם
אוהב,
לזה.
אם זה למה, מה שונה הפילוסופיה של מונטסקיה לבין הדמוקרטיה בארצות הברית, אוקיי, מקווה שלא מרחתי יותר מדי, אבל אני תמיד אוהב ללכת ולהסביר, ללמד, זה משהו שנמצא אצלי, אפילו שמי שנמצא אצלי בקורסים, אני לא פותח אותם סתם כך, שלום, שוק ההון, זה מניה, אלא, רגע, מה זה ההיסטוריה של שוק ההון? מי זה חברת המסחר הודו המזרחית, ההולנדית?
אם נגעת בתלמידים, אני דווקא רוצה, כי חשוב לי שמי שמאזין לנו, וכן יש לו רצון להשקיע, ובהמשך נדבר על, על מה זה להשקיע, על החשיבות של להשקיע, על החשיבות של להשקיע בעידן של אינפלציה גבוהה, כמו שאנחנו רואים בשנה הנוכחית, כי אינפלציה הרי בסוף מחנכת אנשים גם להשקיע, הם מבינים שהכסף נשחק, אבל נדבר על זה בהמשך. אבל אני רואה הרבה תלמידים שכן מגיעים, עם רצון גדול, גם הרבה צעירים, לסחור בשוק ההון. יש להם איזה פחד שמונע מהם, אחרי שהם למדו, והם עשו את הצעד שלה ללמוד, להתחיל לסחור. דווקא אתה, שיום אתה מנהל תחום שוק ההון אצלנו, אבל היית פעם תלמיד אצלנו, איך בתור תלמיד דווקא התגברת? מה אתה יכול להגיד להם, בכדי שהם יעברו את המחסום הזה, של אחרי שאנחנו יודעים, איך אנחנו מתגברים על הפחד מלהתחיל לסחור?
זה דבר שמאוד עניין אותי במשך הרבה שנים, למה בארץ יש איזושהי הימנעות משוק ההון, הימנעות מבורסה.
פחד.
איזשהו פחד.
יכול להגיד לך, הרבה אנשים שאני פוגש, אמרו, אני, מכירים אותך שוק ההון וזה, אבל הרבה אנשים שומעים השקעות, שומעים שוק ההון, שומעים מניות, יש להם כאילו איזה וילון שחור מול העיניים.
ממש.
פחד, הייתם אפילו פחד משתק.
נכון. כי כשאתה נפגש עם אנשים לא ישראלים, שאתה נוסע לחול, או שאתה פוגש פה בארץ אנשים לא ישראלים, אולי אפילו בעיקר אמריקאים, אבל בכלל אתה נוסע לאיזשהו טיול בעולם, מדבר עם המלצרית במסעדה, או עם מוכרת בחנות, לכל אחד יש איזשהו תיק השקעות, אולי הוא לא מבין ברמה הכי גבוהה, אבל הוא לא נרתע מזה, ויש לו איזשהו תיק השקעות שהוא מנהל את החסכונות שלו. כי אנחנו יודעים מה זה חסכונות בבנק.
בארצות הברית, כל משפחה שנייה שלישית בערך, מנהלת תיק השקעות באופן עצמי.
נכון.
כל אחד בצורה כזו או אחרת, אבל מבינים מה זה, מנהלים תיק השקעות.
ואז נשאלת השאלה, למה לא פה? מאיפה הפחד?
מאיפה הפחד?
הלכתי וחקרתי.
כמו כל דבר שאתה עושה.
כן. ומי שהיה פה, מי שלא היה פה, בשנות סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, הייתה פה את התנפחות מניות הבנקים. אני לא רוצה להיכנס ולשים איזושהי נקודה שחורה על גופים מסוימים, אבל הבנקים הייתה להם איזושהי מדיניות למכור מניות של עצמם ללקוחות, ללקוחות שבאים לקבל איזשהו שירות. ובסופו של דבר, הרבה לקוחות באו לקבל שירות, והשירות הזה ניתן בתנאי שאותו לקוח היה קונה מניות של הבנק. היה איזשהו מצב כזה שמניה של בנק בארץ הגיעה לשווי שוק של הבנק הגדול ביותר בארצות הברית, כלומר לא הגיוני, היה פה איזשהו ניפוח לא הגיוני של מניות החברה, באיזשהו שלב, בשנות ה-80, מישהו אמר, הלו, אין פה כלום, ניפץ את הבועה, ומכיוון שהרבה ממדינת ישראל היה מושקע בבנקים, והמניות פתאום צנחו, איבדו, האזרחים איבדו המון מהחסכונות.
אתה אומר, מאז יש איזשהו קטם שחור על הדבר הזה שנקרא, כאילו פחד מהדבר הזה שנקרא השקעות, השקעות בשוק ההון?
יש פחד, חשש, הימנעות. אני בן, דרך אגב, אני נולדתי בבנק.
אבל החבר'ה שהיום בני 20 ומשהו, ואתה רואה אותם, הרבה מהם באים ללמוד, הם לא היו אז במשבר הזה של שנות ה-80.
אבל אלה שהיו חיים אז, חינכו אותם...
זה נכון.
להירתע. לא נגעו בבנק.
הסביבה, ההורים, הסביבה, כן. אחים.
אני יכול להגיד לך שאני סוחר שנים בשוק ההון, נגיד, יש לי איזשהו בן דוד מאוד מאוד קרוב אליי, שהוא גם מנכ"ל של חברה מובילה בשוק ההון, וברוך השם מתפרנסים יפה, ועד פחות או יותר, עד היום האחרון, פחות או יותר שסבתא שלי הלכה לעולמה, כל איזה שבועיים הייתה זורקת לי, תגיד, איך ההימורים האלה שלך שם בבורסה, זה באינטרנט?
אתה אומר, זה מושרש כבר.
איך ההימורים שלך באינטרנט? זה עובד? כן, זה מושרש, וזה מה שהביא גם את הצעירים האלה שלא היו קיימים בכלל במאה הקודמת, להימנע מזה. דווקא התקופה שאנשים ישבו בבית, בסגרים של שנת 2020, הביא אותם ללכות ולחפש השקעות או התעסקות מהבית, ויותר ויותר נחשפו לשוק ההון. כלומר, כן הייתה איזשהו... היה איזשהו היפוך בהרגשה, ויותר ויותר אנשים מגיעים אלינו.
רואים את זה היטב, כן.
עם חוסר פחד כלשהו. דרך אגב, התחלתי להגיד קודם,
אוקיי.
אני בן לשני מנהלי בנק, בתקופה הזו של המשבר הגדול שהיה בשנות ה-80, ואחרי שגיליתי זה, הלכתי ושאלתי את ההורים שלי, תגידו, זה מה שאתם עשיתם? אמרו לי, כן, זה מה שאמרו לנו לעשות.
כן, אם אתה מדבר אם שאלנו על מה גרם לך גם ללמד, אתה פוגש את הדורות של סוחרים, הכשרת במכללה. מ-2015 אתה מלמד. יש איזה סיפור, יש הרבה, תנסה לחשוב על אחד. אני אשאל את השאלה לאט, שבינתיים יהיה לך זמן לחשוב.
אוקיי.
על איזשהו תלמיד מיוחד, הדרך שלו, שגורם לך אושר, משהו כזה שאתה זוכר, אבל מיוחד.
יש לי כמה שזינקו כרגע לראש, אני שואל את עצמי על איזה לספר. כן, אולי הרומנטיקה תגרום לי להידבק לאיזשהו סיפור
אוקיי.
מסוים. לימדתי באיזשהו מקום, ברחבי הארץ, איזשהו תלמיד, ו... קורס בכיתה, לא אחד על אחד בכלל, ובמהלך הקורס, אותו תלמיד גם מכיר איזושהי בחורה, לא בקורס, אלא בתקופה של הקורס, והתחילו לצאת ביחד, סיימנו את הקורס, הוא אמר לי, תשמע, אני רוצה להתמקצע איתך לבד, אחד על אחד, היה מגיע באופן קבוע לסניף שלנו ברחובות, הייתי מלמד אותו, למדתי במשך חודשים ארוכים, וככה התחלנו להיפתח, הוא היה מספר לי על הבחורה, העניינים שם התחממו, לאט לאט הוא התחיל לספר לי סיפורים קצת מאכזבים מהזוגיות,
okay.
הזוגיות ביניהם הייתה נהדרת, רק מה האבא של הבת זוג, כשהעניינים הלכו ונהיו יותר רציניים, לא הסכים למה שהבחור עושה, הוא אומר, מה אתה הולך עכשיו להתעסק באימורים? בוא תעבוד אצלי, לאבא היה איזשהו עסק מאוד מצליח. תעזוב את העניינים שלך, בוא תעבוד אצלי. עכשיו, הבחור הזה, באיזשהו שלב, נדבר תקופה, תקופה של אבא היה קצת מעליב אותו אפילו.
הוא עדיין היה תלמיד שלך בתקופה הזו?
היה תלמיד שלי במשך תקופה ארוכה.
אוקיי.
ארוכה, יותר משנה.
אוקיי.
מוצאי שבת, הוא מתקשר אליי, אומר לי, תשמע אלון, ביום שלישי, נדמה לי זה יום שלישי, יש לנו פגישה, אני לא מגיע, זהו. ויתרתי.
וואלה.
פרשתי. אין, לא מגיע לתוצאות. אני רואה שהוא מגיע לתוצאות, אני רואה את ההתפתחות שלו, אבל התוצאות לא נראות בחשבון.
מה אתה ראית שהוא לא רע?
אני רואה את ההתפתחות, אני רואה את ההתמקדות שלו בעסקאות, אני רואה את המחקר שלו אחורה על עסקאות שהוא עשה, אני יודע מה זה התפתחות של איש מקצוע, ואני יודע שזה יוביל אותו לאנשהו. וזהו, פרש. אחרי איזה שבוע, משהו כזה, הוא מתקשר אליי, אומר לי, תשמע, מה אתה אומר, ניתן עוד איזו הזדמנות קטנה?
וואלה.
מה, זה לא היו שיחות קצרות כאלה, כן? והוא החליט לתת עוד גז, קטן, עוד טיפה. וזהו. סוף הסיפור. כלומר, אני לא ארחיב מכאן והלאה. הבן אדם, זה, בוא נגיד, המקרה הזה היה ב-2017.
אוקיי.
בן אדם היום, זה כל מה שהוא עושה, סוחר.
מדהים.
ודרך אגב, נשואים בסופו של דבר.
אבא השתכנע?
אני לא אקח את האבא, אבל הייתי רוצה להיות סבוב על הקיר, בארוחות שישי, שאבא רואה כמה התלמיד הזה מפרנס את הבת שלו.
לפני שנגיע לפודקאסט הזה, אמרנו שנחלק אותו לשתיים. יש את החלק הזה שהוא יותר, אנחנו מדברים כללי, אנחנו לא צוללים יותר לעומק של שוק ההון, אפיקי השקעה בשוק ההון, ריבית, אינפלציה, השפעה של האינפלציה על הריבית, והריבית על שוק המניות ושוק הנדל"ן. עוד רגע...
שאלה הסיפורים המעניינים.
נשאיר למאזינים להחליט מה מעניין אותם או לא. לפני כן אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אני רואה אותך כמעט כל יום, והמון המון שנים. ואיך אתה מצליח, זה מטורף, להיות כל יום במוטיבציה צי. אתה כל פעם בא, יום חדש, אתמול הסתיים מחזור קורס, שליווית אותו והסתיים המחזור, והיום אתה פותח קורס חדש, מחזור נוסף, ואתה תמיד במוטיבציה צי, אתה אף פעם לא עייף, אתה אף פעם לא שחוק. אתה כל פעם עם אנרגיה שאפילו מדבקת. כמה שהיא חזקה. אני לא אוהב להשתמש במילה סוד, מה הסוד, כי אני לא מאמין בסודות, אבל מה, אתה בטוח עושה איזה משהו, אתה עובד על עצמך באיזושהי דרך.
קודם כל, תודה לאלוהים, גיליתי את המקצוע שאני הכי אוהב, ואני מאוד מאוד אוהב את זה, מאוד אוהב ללמד, מאוד אוהב להכיר אנשים, ללמד אנשים, להרצות בפני אנשים, זה הדבר הכי כיף בעולם, אבל זה לא שהיו דברים קלים בדרך, עבדתי במלא עבודות, גיליתי לאיזה עבודות אני פחות מתאים. כמו שתומס אדיסון אמר, אני לא כשלתי 10,000 פעם בגילוי נורת החשמל, בהמצאת נורת החשמל, פשוט גיליתי 10,000 דרכים שונות, איך זה לא עובד. זה אחד, אבל... האנרגיה C היא גם מהסדר של החיים שלי, שאני, התקופה שאני לא עובד בה, ואתה יודע, שאני שישי, שבת,
יש לך שלושה
וראשון,
ימים קדושים, למי שזה, שישי, שבת,
שבת ראשון,
זה השלושה ימים הקדושים של אלון.
משפחה, היום משפחה, אבל זה קדוש. לכן אני גם מרשה לעצמי 4 ימים בשבוע, לעבוד 5:30 בבוקר, עד אחרי 9, ולפעמים אפילו קצת יותר.
כן, אלון זה מצחיק, הוא הבן אדם הראשון שפותח את המכללה, הוא ב-5:30 מגיע, ב-5:30 אני אולי עושה סיבוב במיטה, בשעה כזו, אתה כבר מגיע.
כן, 5:30 מתחיל לעבוד.
אז זה כאילו מה ש...
לא משנה באיזה סניף.
אז זה מה שמחזיק אותך להיות במוטיבציה, מה שאתה יודע שיש לך עוד 3 ימים, שהם רק שלך וקבוע כל שבוע.
לא, השלושה ימים האלה ממלאים אותי, לארבעה ימי עבודה, ואתה יודע, צריך לעבוד במקום שאתה אוהב. אם אתה עובד במקום שאתה פחות אוהב, גם תהיה לך פחות אנרגיה. זה אהבה למקצוע.
אני לא יכול להתווכח, אני רואה איך זה עובד עליך, כאילו, זה עובד. עכשיו, כמו שאמרת, חילקנו את הפודקאסט ל2, עכשיו אנחנו נעשה מעבר חד, אתה יודע מה, אולי לא חד, כי בסוף הכל גם כשנדבר עכשיו על שוק ההון, אתה תקשר את זה להמון דברים שדיברנו בחלק הראשון של הפודקאסט. סוף שוק ההון זה לא רק דברים טכניים, שוק ההון זה לחבר הרבה הבנה של החיים, המון פסיכולוגיה, המון קטע מנטלי, המון דברים לתוך הדבר הזה של שוק ההון. נתחיל אבל דווקא מהבסיס, כי הרבה ביקשו שאני אדבר איתך בפודקאסט הזה, על דברים שכולם שומעים ולא כל כך מבינים היום, מה זה אינפלציה? למה הריבית עלתה? למה בגלל האינפלציה הריבית עלתה? למה העלאת ריבית אמורה לרסן את האינפלציה? אבל למה אם הריבית עלתה, זה משפיע לרעה על שוק ההון, על שוק הנדלן? לומר, יש פה איזשהו משולש, נקרא לזה, שתמש עוד פעם במילה קדוש, משולש קדוש של אינפלציה, ריבית, שמשפיעה על שוק המניות או שוק הנדלן. בוא נדבר על זה, בוא נתחיל קצת, בוא נפרק את הדבר הזה, בוא נתחיל מאינפלציה.
יש פה שהוא סדר של דברים, שגם אם ניגע רק באינפלציה, אז אנחנו אולי לא נסביר את כולם. בוא נדבר על מספר דברים. נגיד שיש שלושה נתונים מרכזיים, בתיאור מצב כלכלי של מדינה. קודם כל, מדד המחירים, לוקחים סל של מוצרים, מודדים כמה המחירים עולים היום של המוצרים האלה, לעומת כמה אותם מחירים עלו בתקופה קודמת.
שהוא מתפרסם בכל 15 לחודש על ידי הלמ"ס.
נכון.
כל חודש.
משקעה מרכזית לסת.
נכון.
יפה.
שהוא למעשה בונה את האינפלציה. כלומר, אם אנחנו מחברים 12 חודשים, זו אינפלציה שנתית.
יפה. בסופו של דבר, מה שגרם לכל הדברים האלה, לאינפלציה האחרונה או לעליית המחירים האחרונה, זה פיזור הרבה כספים של רוב הממשלות בעולם בקורונה. פחדו מאיזושהי התרסקות כלכלית, לכן הממשלות הלכו והדפיסו כספים, וחילקו את הכספים האלה לאזרחים. כשיש הרבה 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 כסף ברחוב, מן הסתם, המחירים על המדפים בחנויות יעלו. תמיד יש מלחמה בין הקונה למוכר, כשיש הרבה כסף, המוכר הוא זה שינצח, ואז המחירים עולים. כשהמחירים עולים, זה איזשהו דבר דווקא לא רע, או אפילו מבורך, אולי נכנס לזה אחר כך. אבל כשהם עולים בקצב קצת יותר מדי, או יותר מדי, הרבה יותר מדי,
וראינו... בוא נדבר על יעד האינפלציה של בנק ישראל, בין 1% ל-3%, זה מקום טוב.
נכון. בארצות הברית כרגע מדברים, 2% זה
היעד.
זה היעד. אוקיי, בין 1% ל-3%. יפה. אבל מה, המחירים התנפחו הרבה יותר. בארץ אנחנו רואים, הגיע לאזורי ה-5%, טיפה 5. יותר.
5.2, נכון? ארצות הברית קרוב ל-10%.
ארצות הברית, כן, קרוב ל-10%.
בריטניה מעל.
בריטניה, שלא נדע, כן, אפילו לא נזרוק את המספרים האלה. גם גוש היורו היה מעל 10. וזה לא בריא. למה זה לא בריא? כי הכסף נשחק יותר מדי. כלומר, מה עשה כסף יכול לקנות היום? הוא יקנה הרבה פחות בעוד שנה, ואז, איך נלחמים בזה? יש את הנשק הטוב ביותר, וזה להעלות את המחיר על הכסף.
מה שנקרא ריבית בנק ישראל, אם אנחנו מדברים על ישראל, וריבית הפד, אם אנחנו מדברים על הבנק, על ארצות הברית, נכון. הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי האמריקאי.
כשמעלים את הריבית, זה מונע מהאנשים, נגיד, ללכת ולקחת הלוואות בבנק, לכל מיני דברים, ובסופו של דבר, זה קצת פוגע בכלכלה. אבל כשמעלים ריבית, יודעים שזה יפגע קצת בכלכלה, זה יגרום לאנשים לקחת פחות כסף לפתוח עסקים, אם פחות עסקים ייפתחו, אז פחות אנשים יועסקו, נתוני התעסוקה קצת ייפגעו, אולי האבטלה תעלה, אולי כמות המשרות במשק תרד, ואז זה יכול קצת למתן את קצב עליית המחירים. כשאומרים, רגע, אז איך האינפלציה, מדד המחירים לצרכן, התעסוקה, יכול לגרום לירידות בבורסה? אנשים לא עושים את החיבור. אוקיי, יש אינפלציה, העלאת ריבית, איך זה יכול לגרום לירידות בבורסה? אז הסוחרים, הם תמיד מתמחרים קדימה את מה שהחברות יעשו. אז בואו נספר סיפור. נגיד שיש איזשהו, נגיד אייפון עולה $1,000, ואתה רגיל לקנות כל שנה אייפון. ואתה יודע, אייפון, נגיד, נעגל את זה, עולה לך, אתה משלם עליו עד לפני שנה, שילמת עליו $3,000. $1,000, $3,000. ארצות הברית התחילו להילחם חזק באינפלציה על ידי העלאת ריבית, שכרגע היא עומדת על מעל 5%. ועלת הריבית גרמה להתחזקות הדולר האמריקאי. והיום כשאתה הולך לקנות אייפון, פתאום זה כבר לא 3,000 שקל, זה כבר 3,500. אתה אומר, הלו, אני לא אקנה אייפון, אני אקנה טלפון של חברה אחרת, מתחרה, או שאני לא אקנה השנה אייפון. ואז הדבר הקטן הזה, שהוא נרחב, יגרום לחברה האמריקאית הזו למכור פחות מוצרים. כשהם יקרו פחות מוצרים, יהיה להם פחות הכנסות. יהיה להם פחות הכנסות, הם יפטרו עובדים, מן הסתם. זה אחד. שתיים, איך זה פוגע בחברה. לכל חברה יש איזשהו הלוואה. איזושהי הלוואה שהיא לוקחת על עצמה, על מנת להתפתח, לגדול. יש איזושהי התחייבויות מסוימות שמשלמות על ההתחייבויות האלה ריבית.
ואז הם מעלים ריבית. ואז זה מייקר להם מאוד מאוד את המימון. אגב, בעיקר על חברות הנדלן, ששם חברות שצורכות המון המון מימון.
חברות הנדלן נפגעות משני המקומות.
משני המקומות.
גם מהצרכן, וגם המינופים
שהם צריך לקנות דירה, המשכנתא שלו עכשיו מאוד מתייקרת בתקופה הנוכחית. צריך גם לומר שבסופו של דבר, אני יודע שאולי אתה פחות מסכים לזה, אבל אני חושב שבתקופה של ריבית גבוהה, אנשים זה גורם להם יותר לחסוך. כי כשהריבית הייתה עד לפני שנה, 0.0, בפועל הייתה 0.1, ריבית בנק ישראל, אבל אני, 0.1, אני קורא לזה 0. גם בן אדם שפתאום לא יודע, קיבל פיצועים מהעבודה והיו לו 20,000 שקלים, הוא אומר, מה, למה שאני אשים את ה-20,000 שקלים בבנק? מה אני אקבל? כמה שקלים ריבית? אז התקופה של ריבית גבוהה, כמו היום, גורמת לאנשים יותר לחסוך, למרות שזה לא בדיוק, כי יש אינפלציה, עוד רגע נדבר על זה, אבל על פניו, למי שלא מבין מה זה ריבית ריאלית ונומינלית, אני יודע, הנה, אתה כבר קופץ, כי אני מבין למה אתה לא מסכים איתי, אבל רוב האנשים לא מבינים מה זה ריבית ריאלית ונומינלית, וברגע שהבנקים מציעים 4-4.5%, זה גורם לאנשים הרבה יותר לחסוך, וזה בזכות העלאת הריבית. לכן גם היום הרבה, בוא נקרא זה כסף מוסדי, אומר, וואלה, יש לי גם איזשהו מקום סולידי להשקיע, ואני לא חייב רק להכניס עוד ועוד כסף לשוק המניות, כי הדברים הסולידיים בעקבות עליית הריבית, כמו אג"חים של מדינה, ויודעים לתת לי תשואה סבירה של מתקרב ל-5% בשנה.
אוקיי, אז זה לא שאני לא מסכים, רק מה, בוא נפרק את זה שנייה. נגיד, אני יודע שיש מספר בנקים היום שמבטיחים לך תשואה, מתחייבים לתשואה שנתית.
4-4.5.
יפה. איזה יופי.
1% בשנה.
וואי, מצוין. רק מה, אם האינפלציה היא באזורי ה-4.5%, נגיד 5%, ואני עושה בבנק קצת יותר, אז אוקיי, אז הכסף שלי נשרף באותו קצב. לא משנה, אם האינפלציה תהיה 1%, 2%, ייתנו לי בבנק קצת פחות מהאינפלציה.
אז אגב, בוא אני אסביר, זה קצת ככה מורכב. יש מושג שנקרא ריבית ריאלית וריבית נומינלית. אם עכשיו בן אדם, משה, הלך לבנק וסגר 50,000 שקל לשנה וקיבל 4%, והוא עושה חשבון, אוקיי, כמה זה 4% מ-50,000 שקל, זה הסכום שאני ארוויח, זה ריבית נומינלית. אבל בפועל יש אינפלציה. כלומר, אם משה קיבל 4% ריבית תשואה על הכסף שלו בשנה, אבל מצד שני, האינפלציה הייתה, נגיד, גם בדיוק 4%, כלומר, כל מה שהוא הרוויח נשחק בזה שהמחירים עלו, על פניו התשואה של משה היא 0%.
נכון.
זה ההבדל בין ריבית ריאלית לריבית, בין ריבית נומינלית לריבית ריאלית שמשקפת את האינפלציה בתוכה.
אז רוברט אלן שואל את השאלה, כמה מיליונרים אתה מכיר שעשו את הכסף שלהם בחשבון חיסכון בבנק?
שאלה טובה.
החינוך שאתה דיברת עליו, אני מסכים, ובתקופות, דווקא בתקופות של אינפלציה מטורפת, שקורה פעם בעשור, שניים.
ואנחנו נמצאים בה עכשיו, לא יודע, נכון, מטורפת, אבל גבוהה, גבוהה
מחנך
מאוד.
מחנך את הסיבור, פשוט מסביר לציבור שהכסף שלו נשחק, נשרף. הציבור לא יודע את זה, אני פוגש הרבה אנשים, הציבור לא יודע ש-100 שקל היום זה לא אותה 100 שקל לפני שנה.
נכון.
ובתקופות כאלה הציבור מחונך דווקא להשקיע בנכסים מניבים יותר
כדי להימנע משחיקת הכסף.
נכון. שחיקה תהיה, נגיד אתה עושה, נגיד את 10% בשנה, אז אוקיי, זה יגזור לך פחות. אז כן, הציבור מחונך דווקא להשקיע בנכסים מאוד מניבים דווקא בתקופות האלה.
נכון, אבל אז נכנס את הנושא של דבר כשהציבור מפחד, זה נראה לו דבר מאוד מסובך להשקיע, זה נראה דבר רק לאנשים מיוחדים, אתה יודע, פעם שאלו את רון באפט, אמרו לו, תשמע, שאלו אותו ברעיון טלוויזיה, אמרו לו, אתה מיליארדר, אולי גדול המשקיעים. ואז אבל אמרו לו, כאילו, אבל איפה הקאץ' פה? כי אתה משקיע בחברות גדולות, הוא משקיע גדול באפל, בקוקה קולה הרבה שנים, בחברות טובות, מסורתיות. ואז הוא אמר, תשמעו, אני עושה את הדברים פשוט, פשוט, אני משקיע בחברות טובות, חברות חזקות, חברות שיהיה להם ביקוש, ומבחינתי שאני קונה מניה, אני צוק את הנחה שהבורסה הולכת להיסגר 10 שנים. הכי פשוט שבעולם. עכשיו, זה לא מסתדר, כי על פניו איכשהו מסביר את זה, ואיכשהו עושה את זה, זה באמת פשוט. קונה חברות גדולות, חזקות, טובות, עם, נגיד, ברנדים או תגים מאוד גדולים, עם ביקושים לאורך שנים, ופשוט לא נוגע בהם. איך הוא אומר? אני מבחינתי קונה מניה, בהנחה שעכשיו 10 שנים הבורסה הולכת להיסגר. משפט שלו. הוא אומר, זה פשוט. אבל כולנו יודעים שלהשקיע בשוק ההון, זה לא פשוט. עובדה, אז למה לא כולם מצליחים? אם זה פשוט, אז למה לא כולם מצליחים?
שמת לב כמה פעמים מוצאת מהפה שלך את המילה פשוט?
נראה לי הרבה.
המשורר הדגול הלאומי, אייל גולן, אמר, לא פשוט להיות פשוט. וזה נכון, כשאני מסתכל על סגנון המסחר שלי, אם היית מסתכל על הגרף שלי לפני, נגיד, 15 שנה, היית רואה מלא קשקושים. מתנדים, כלי עזר כאלה, RSI'ים, מקדים, קשקושים. היום כשאתה מסתכל על הגרף...
הרבה פעמים שאלון מנתח גרפים, אני נכנס אליו לחדר ואני רואה אותו מנתח גרפים בבוקר, יש לו את הערוץ יוטיוב שהוא מעלה שם סקירות, ואני רואה שהוא מכין, תמיד אומר לך, אבל הגרף נקי, כאילו, רק. בוא, תראה להם משהו.
אירום,
הם למדו כלים.
תנועת המחיר וכמות העסקאות. זהו. עם הזמן למדתי לסנן ולסנן ולסנן, ולהגיע לפשטות הזו.
זה מעניין מה שאתה אומר.
זה עניין של ניסיון, עניין של ניסיון. יש איזשהו סיפור שאני נזכר בו, שוב, קצת היסטוריה, אני מקווה שזה לא פוגע. אברהם לינקולן, אחד הנשיאים, אולי לטעמי הנשיא החשוב ביותר בארצות הברית.
אתה חושב? החשוב ביותר?
אני חושב שהוא החשוב ביותר, כי נגיד, התקופה שאני מדבר עליה, זו תקופה של, שארצות הברית הייתה בת, נגיד,
איזה שנים?
חישוב מהיר, 90, אוקיי? אז אני מדבר על 1863, אוקיי?
ואיך אתה מחבר את זה לפשטות?
בסוף אותה שנה, כן, ארצות הברית...
איזה שנה אמרת?
1863.
לזכור, זה לא...
אנחנו במלחמת האזרחים, וזה מאוד, אני מקווה שזה לא יקרה פה, כן, יש קרע בעם האמריקאי, קרע מטורף בעם, שהוא הנשיא שייחד את ה... הצליח להתחיל לאחד את העם למשהו היום, עם מאוד מאוד, מאוד מאוחד, מאוד מאמין בעצמו, מאוד פטריוטי. מה שקרה במלחמת האזרחים, זה בסוף המלחמה, לקראת סוף המלחמה, הוקם איזשהו בית קברות בגטיסבורג, שקברו בו מתים משני הצדדים, והזמינו מספר נועמים לנעום בטקס של פתיחת בית הקברות. על פניו לא משהו יותר מדי מיוחד, והזמינו שם איזשהו נועם מאוד מוצלח, שכולם חיכו לנאומים שלו, והזמינו גם את הנשיא, אברהם לינקולן, כן? הוא לא היה נועם המרכזי. הוא נשא נאום, הנאום הזה נקרא נאום גטיסבורג, הוא נשא נאום משהו כמו 2.5-3 דקות okay. של נאום, שבנאום הזה הוא הצליח לאחד את שני המחנות, ונגע בכל לב ולב של הציבור האמריקאי. הנאום המרכזי באותו אירוע נאם במשך שעתיים של נאום, בא אליו אחר כך, אמר לו, וואי, שהייתי מצליח להוציא מהפה שלי בשעתיים האלה, קמצוץ ממה שאתה הוצאת במשך 3 דקות. עם השנים, באו ושאלו אותו, כאילו, אמרו, כמה זמן לקח לו לכתוב את הנאום המטורף הזה? כמה זמן, כאילו? זה כולה 2-3 דקות של נאום, יש כאלה שאמרו, ברכבת, בדרך לגטיסבורג, בלילה שלפני, שאלו אותו, תגיד, כמה זמן לקח לך לכתוב את הנאום הזה? הוא אמר, 54 שנה. כלומר, כל ניסיון החיים שלו. ועם הניסיון, אתה לומד לפשט, ולהגדיר לעצמך מה עובד, מה לא עובד, ופשוט לא באה ככה. ממש לא באה ככה. אני יכול, אני אספר לך עוד איזשהו משהו, קטן, כן? על פשטות, משהו קצת התעצבנתי ממנו אפילו, אבל למדתי ממנו. בא אלי לפני 8 שנים, בחור, ומישהו גם מרצה במכללה, ואמר לי, תגיד, בוא תספר לי מה אתה עושה. איך אתה סוחר? אז התחלתי לספר לו, שמע, 2015 אני כבר עשור סוחר. התחלתי לספר לו, להדגים לו, להראות לו, לפרט לו. אחרי זה כמה דקות הוא אומר לי, תשמע, אתה כנראה לא סוחר טוב. סוחר טוב, מצליח, בשני משפטים, להגדיר את מה שהוא עושה. עכשיו, באותו רגע נדלגתי. אמרתי, אני כבר עשור סוחר, מרוויח מזה אחלה כסף. מי זה הפצלוך הזה שיגיד לי שאני לא סוחר טוב? היום במבט לאחור, עדיין אני לא ממש מחבב את הבן אדם הזה, אבל הוא סופר צדק. ממש סופר צדק, כלומר, כשאתה מצליח להגדיר לעצמך בשניים, שלושה משפטים מה אתה עושה, אז באמת אתה כנראה עושה את זה בצורה הטובה ביותר.
טוב, אם אני מסכם את ההסבר המעמיק והארוך והמעניין, כלומר, בשביל להגיע למצב שאתה עושה את הדברים בפשטות, צריך לעבור. צריך קודם כל ללמוד וללמוד וללמוד ולדעת עוד ועוד ועוד ועוד, ואז להתחיל לנקות. הניקיון זה ההבנה, אני רואה גם עליי במכללה היום, כאילו זה מצחיק, אנחנו הרבה 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 יותר גדולים, עושים המון דברים, המון פרויקטים, כל הזמן יש לנו דברים חדשים, וקורסים ומוצרים, ובתי ספר נוספים שאנחנו פותחים, ואני מרגיש שאני עובד פחות קשה.
אבל אתה עובד יותר, אני רואה.
אני לא יודע, אני לא יודע, פתוח פחות קשה, הכוונה עם פחות מאמץ, בסדר? בוא נקרא ככה, פחות מאמץ, כי כמו שאתה אומר, דברים שהיום באים לי יותר בפשטות, זה כי עברתי, כי אני עוד מעט 20 שנה במכללה, אז אתה עובר דרך, ומה שאז לקח לך המון 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 זמן, היום אתה עושה בפחות זמן, ובצורה יותר איכותית ומדויקת. וזה בהחלט מתחבר למה שאמרת. דיברת על קצת על ארצות הברית, ואני מכיר אותך. אתה בן אדם, איך אמרת לי בתחילת השנה? שדיברנו לאן ב-23 השוק הולך? אחרי השנה הקשה של 22.
סטטיסטיקות.
הלכתי לסטטיסטיקות, פגעת בול. אבל זה היה. בוא נדבר קצת קדימה על הבחירות.
אני לא פגעתי, אני מסתכל...
בוא נדבר גם על הבחירות הקרובות בארצות הברית. יש שם סטטיסטיקות?
אז קודם כל עברנו בחירות. אמצע. בארצות הברית יש בחירות כל שנתיים.
עברנו אמצע.
עברנו בחירות אמצע, כן, בארצות הברית, נסביר, לא? נסביר. בארצות הברית יש בחירות כל שנתיים, לקונגרס ולסנאט, ו... כל 4 שנים יש בחירות גם לנשיאות. ויש איזושהי סטטיסטיקה של מה קורה לשוק ההון לפני, מה קורה לשוק ההון אחרי, והנתון שמצאתי זה שב-100% מהפעמים בשנה שלאחר בחירות האמצע, שוק ההון עולה. 100% מהפעמים, זה אפילו לא מתיישר מאיזושהי סטטיסטיקה, כן, זה לא 70%, 80%, 100% מהפעמים לאחר בחירות האמצע, שוק ההון עולה. אבל לא לשם אתה כיוונת לבחירות שבאות אלינו לטובה,
לא בחירות אמצע, כן, לבחירות של 2024.
ואז אתה שואל אותי, מה קורה לשוק ההון, כן. בשנה שלפני בחירות אמצע. בוא נגיד ש...
לא בחירות אמצע, בחירות של 24.
סליחה, בשנה שלפני בחירות, רגילות.
רגילות.
עם נשיא, ברוב מוחלט מהפעמים, אז זה רוב מוחלט, נגיד מספרים, נגיד מתוך 20 מערכות הבחירות האחרונות שהיו מאז 1944, רק 6 פעמים קיבלנו שנה שלילית, וגם שהיו שנים שליליות, הן לא היו יותר מדי שליליות, כך שהסיכויים לשנה חיובית בשנה שלפני בחירות אמצע, הם מאוד 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 גבוהים.
מתחבר לזה שאולי נתחיל לראות סוף לעליית הריבית בארצות הברית, ותחילתה של ירידה בריבית. מתחבר בדיוק.
אני יודעת לאן אתה לוקח אותי. אתה לוקח אותי לזה שיצא לי מהפה, שיש איזושהי פוליטיזציה בתנועת הריבית.
ואני טועה.
כלומר, שהנשיא, אני טועה, שמגיע כרגע לבחירות, לא רוצה להגיע לבחירות עם שוק ההון, עם בורסה יורדת.
הוא רוצה להגיע עם בורסה עולה, ובשביל זה הוא צריך שיורידו לו את הריבית.
יפה, ויש לו איזשהו מינוף על הנגיד. אמנם הנגיד הוא עצמאי.
הנגיד האמריקאי צריך רק לומר.
כן, ג'רום פאוול, הנגיד האמריקאי, או בכללי, נגיד כלשהו. הוא זה שיעריך לו את הכהונה, או לא יעריך לו את הכהונה. וכשהנשיא לוחש או קורץ, יכול להיות שהנגידים מתיישרים לפעמים. אז כן, מאוד יכול להיות שתהיה איזושהי פוליטיזציה של, תנועת הריבית בשנת 2024, ואולי באמת הריבית דווקא לא תעלה, אולי אפילו תרד ב-24, כדי לאפשר לשנת בחירות חיובית בבורסה. כן.
דיברנו הרבה, אלון, אני עכשיו חוזר חזרה. יש לך, בגלל שהכשרת דורות של סוחרים אצלנו, שזה, אתה לומד מתלמידים? אתה מקבל השראה מתלמידים?
כל הזמן.
לומד.
אתה חייב.
שזה משהו, מה לדוגמה? אתה זוכר איזשהו, משהו שנתן לך השראה, משהו שלמדת?
יש לי, היה לי איזשהו תלמיד פעם, שלימדתי אותו משהו שהייתי עושה כל בוקר. יש את מדד הדאקס, שזה המדד של 30 החברות הגדולות ביותר בגרמניה, והוא מתחיל לעבוד בבוקר.
מתי זה היה?
מתי היה הסיפור הזה?
כן.
סיפור
החדש
הזה...
החדש או סיפור ישיר כאילו מלפני הרבה זמן?
15, 16, משהו כזה.
אוקיי.
כן, 2015-16.
זה מה שהתחלת ללמד.
כן.
אוקיי.
ואז, על איזשהו תלמיד שבאתי, לימדתי אותו את מה שאני עושה, את המודל הזה, על הדאקס כל בוקר. ולימדתי אותו, יש שתי כניסות אפשריות, או פה, או פה. זה ככה. אז קודם כל, התלמיד הזה היה אחד התלמידים הכי טובים שלי, תמיד הוא היה בא עם צילומי עסקאות, מפורט, איפה הוא נכנס, איפה הוא יצא, למה הוא נכנס. מזה שאהבתי השראה קודם כל על הסדר שלו. הרצתי אותו, אני מעריץ אותו על זה עד היום. דבר שני, אחרי כמה שבועות, הוא בא אליי, אומר לי, שמע אלון, אתה נכנס, אמרת לי, או בנקודה 1 או בנקודה 2, תשמע, הלכתי וחקרתי אחורה.
הוא הלך בעצמו, חקר את מה שאתה לימדת אותו לעשות?
כן.
מדהים.
הוא אומר לי, תשמע, תוותר על נקודה מספר 1, תיכנס רק ב-2. על פניו, מה אני אמור להגיד?
כאילו, מה...
מי זה, מי אתה בכלל?
מי זה הפישר הזה?
מי זה הפישר הזה? למד אותי? חס וחלילה. יש את המשפט שאומר, מכל מלמדה השכלתי, ומתלמידה יותר מכל. הלכתי, לקחתי את מה שהוא אמר את ההערה שלו.
ממש לקחת ואמרת, נבדוק אם יש...
אמרתי נבדוק.
אוקיי.
והוא צדק. זה שיפר לי את הסטטיסטיקה פלאים.
באמת.
שיפר את הסטטיסטיקה.
זה מדהים מה שאתה אומר.
כן. אז זה סיפור שאני לעולם לא אשכח. כן, מעריץ אותו על זה.
טוב, קודם כל, אני רוצה להודות לך על הפודקאסט.
קודם כל, תודה לך על בכלל הרעיון.
הזמן עבר מהר. אני שמח שהמאזינים שלנו, אני מקבל אותך ככה עם כל החוכמה, ועל ארצות הברית, ועל הסטטיסטיקות, ועל המחקרים, וסיפורים, איך אתה מחבר מקרה מ-1840 ל-2023, ולנשיא שכולם בכלל שכחו על הקיום שלו, ומחבר את זה לפשטות של וורן באפט. אני חושב שזה הגדולה שלך, זה ההבנה שלך, זה הכיף שלי שאני יכול לדבר איתך כמעט בכל יום, שהתלמידים חווים אותך כל הזמן. אז תודה רבה, אלון. היה מדהים.
תודה, יניב, על הכל.
אנחנו נמשיך להתראות. ביי.